אנחנו ביום חמישי לפרשת תצווה, זה פרק כ"ט, פסוק י"ט. אנחנו עכשיו לומדים בימים האלה על האופן איך משה רבנו חונך את אהרון ואת בניו לעבודה במשכן. למדנו אתמול, התחלנו ללמוד על הקורבנות שהם צריכים להביא.
הוא מקבל את הדברים האלה, כרגע הוא לא עושה את זה.
כן, כרגע הוא מקבל ציווי, מה הוא אמור לעשות לאהרון ולבניו ביום הראשון ובשבוע הראשון שחונכים אותם לעבודה. אז למדנו שצריך להביא קורבנות, פר ושני אלים. למדנו שצריך להביא שלוש סוגי לחמים, מכל סוג 10, סך הכל 30 לחמים. ובינתיים למדנו מה עושים עם הקורבנות. אז אתמול למדנו שאת הפר, קורבן חטאת, שבסופו של דבר חלק מקריבים על המזבח וחלק אחר שורפים מחוץ למחנה. אחר כך דיברנו על העיל, העיל אחד זה קורבן עולה שכולם מקטירים אותה למזבח. היום אנחנו נלמד מה עושים עם העיל השני, מה עושים עם הלחמים, ובסופו של דבר נראה שכל הפעולות הללו שמשה רבינו מצווה לעשות עם הקורבנות, עם הלחמים, להניף אותם, להרים אותם, חלק הוא אוכל, חלק אהרון אוכל ובניו, זה הכל פעולות שאמורים לחנוך את העבודה של הכהנים לדורי דורות, הכל מהכוח של הדברים שנעשו בשבוע הזה הראשון. פסוק י"ט אומר ככה: ולקחת את העיל השני ושמח אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל. זה העיל השני שגם עליו, כמו על העיל הקודם, כמו על הפר, אהרון ובניו צריכים לסמוך את ידיהם על ראש העיל. פסוק כ': ושחטת את העיל ולקחת מדמו ונתת על תנוך אוזן אהרון ועל תנוך אוזן בניו הימנית ועל בוען ידם הימנית ועל בוען רגלם הימנית וזרקת את הדם על המזבח סביב. אומר רש"י, תנוך, מה זה? הוא הסחוס, גדר האמצעי שבתוך האוזן שקוראים תינום. יש באוזן, יש את הקף, את החלק העליון של האוזן, ויש מה שנמצא מלמטה, ויש גדר שנמצא בתוך האוזן. רש"י אומר שזה הגדר האמצעי שבתוך האוזן, שקוראים תינום. זה לא החלק החיצוני ולא החלק התחתון, אלא הגדר האמצעי. אז הוא צריך לשים את הדם, חלק מהדם, על התנוך של אוזן אהרון הימנית, ועל התנוך של אוזן בניו הימנית, ואותו דבר על בוען רגלם הימנית. בוען ידם, אומר רש"י, מה זה הבוען? אגודל. זה הבוען, זה האצבע הזו, הגודל. ובפרק האמצעי, בגודל עצמו, יש הרי בפרק האמצעי שנמצא, בחיבור הזה שנמצא באמצע, באמצע הגודל.
זה לא כמו זה. כאן יש לך שלוש.
בסדר, אבל גם פה הוא אמצע. בכל מקרה הוא האמצע של הגודל, יש לו אחד.
בפרק?
כן, בחלק פרק האמצעי. פסוק כ"א: לקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה ויזית על אהרון ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו איתו. הפעולה הזו היא פעולה שמקדשת אותם ומקדשת את בגדיהם. עכשיו מה עושים עם העיל עצמו? אומר לנו פסוק כ"ב, העיל הזה כפי שנראה היה הכינוי שלו שלמים. אמרנו ככה, הפר זה היה חטאת, העיל הראשון היה עולה, העיל השני זה קורבן שלמים. קורבן שלמים, כפי שנראה עוד מעט ברש"י, זה קורבן שיש לו, המילה שלמים זה מלשון שלמות, פירושו של דבר שבקורבן הזה יש חלק לכל השותפים בעניין, גם למזבח, גם לכהן וגם לבעל הקורבן. כפי שנראה שבימים האלה בעל הקורבן היה נחשב, אהרון ובנם נחשבו בעלי הקורבן, משה היה נחשב הכהן בשבוע הזה. נראה את זה עכשיו הלאה. פסוק כ"ב: ולקחת מן העיל החלב והעלייה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יותר את הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין כי איל מילואים הוא. הסביר רש"י, בכל הרשימה שכתוב שצריך לקחת מהעיל הזה, אז בהתחלה כתוב ולקחת מן העיל החלב. לא, הפעם הראשונה שכתוב החלב לא מצוין על איזה חלב הכוונה, כי בהמשך כתוב יש את החלב המכסה את הקרב, אחר כך כתוב את שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן, אבל כשכתוב פעם ראשונה החלב, לא כתוב על איזה חלב אתה מתכוון. אומר רש"י, החלב זה חלב הדקים או הקיבה. זאת אומרת, אנחנו יודעים הרי שבגוף של הפרה, של העיל, של כל בעל חי, יש לנו את הצינור המתפתל, צינור המעיים שמתפתל בפיתולים רבים, עד סוף המעיים, עד החלחולת. הצינור הזה קוראים לזה דקים. למה דקים? כי זה כמו צינור דק שמתפתל בתוך גופו של הבהמה. ויש לנו את הקיבה, מה זה הקיבה? זה כמו בתחילת המעיים יש את השק שהמזון מתעכל בקיבה, אחר כך הוא יורד דרך הדקים, דרך הצינור הארוך, עד שהוא מגיע לחלחולת בסוף המעיים. אז הפסוק שכתוב כאן בתורה, החלב, אומרה שעל איזה חלב מתכוונים, כשכתוב בלי ציון על איזה חלב, זה חלב הדקים או הקיבה. או שזה החלב שנמצא על הדקים, זאת אומרת על הצינור המעיים הארוכים, או שזה החלב שנמצא על הקיבה. מה פירוש או זה או זה? אז בפירוט יותר כתוב במדרש, יש בזה מחלוקת בין שני תנאים, בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר שהחלב זה החלב גם של הקיבה וגם של הדקים, ורבי עקיבא אומר לא, זה החלב שיש על הדקים ולא כולל את החלב שעל הקיבה. על כל פנים רש"י מביא את שתי הדעות ברמז שזה בא לרבות או את זה או את זה. והעלייה, אומר רש"י, מן הכליות ולמטה. העלייה זה מהכליות ולמטה מזה, כמו שמפורש בויקרא, כמו שכתוב בספר ויקרא שנלמד בתחילתו ממש, כתוב שם לעומת העצה יסירנה. מה הכוונה העצה בלשון התורה בספר ויקרא? מקום שהכליות יועצות, לכליות קוראים יועצות, אז מהכליות והלאה ולמטה, זה העלייה שאותו גם צריך להוריד ולהקטיר על המזבח. אומר רש"י, ובאימורי הפר לא נאמר עלייה. לפני זה כשאמרנו שצריך לקחת את הפר ולקחת את כל החלקים של הפר ולהקריב אותו על המזבח, אז ברשימת הדברים שכתוב על הפר לא היה כתוב את המילה עלייה. כן? על הפר דיברנו, שמענו אתמול בפסוק י"ג, כתוב את החלב המכסה את הקרב, את היותרת על הכבד, את שתי הכליות, את החלב אשר אליהן. עלייה לא הוזכר בפר. אומר רש"י, למה שאין עלייה קריבה אלא בכבש וכבשה ועיל. את העלייה מקריבים רק כשהקורבן הוא משלושת הסוגים הללו, כבש, כבשה ועיל, אבל שור ועז אין טעונים עלייה, לכן העלייה לא הוזכרה בפר. ואת שוק הימין, נוסף לכל אותם חלקים שומניים, את החלב, את העלייה ואת הכליות, צריך גם לקחת את השוק הימין של העין, וגם אותו אמורים להקטיר למזבח. אומר רש"י, לא מצינו הקטרה בשוק הימין עם האימורים, אלא זו בלבד. בדרך כלל, וגם בשבוע הראשון שעשו את העבודה במשכן, כפי שנראה עוד מעט, שכל התהליך הזה של אותם שלושה קורבנות עם הלחמים, צריך לעשות יום יום במשך שבעה ימים. אז אפילו באותו מטעם שבעה ימים, כל ששת הימים הבאים, אז לא הקטירו את השוק של העיל. כל הימים. לא הקטירו את השוק של העיל. חוץ מהיום הראשון, זה הפעם היחידה שהצטוו להקטיר אפילו את השוק. כי אין מילואים הוא, עכשיו אומר רש"י, מה שאמרנו קודם בעל פה, שהקורבן הזה זה סוג שלישי, לעומת הפר שהיה חטאת והעיל הראשון שהיה עולה, זה אומר רש"י שלמים. למה קוראים לו שלמים? לשון שלימות, שהוא שלם בכל. מה פירוש שהוא שלם בכל? מילואים, פירוש המילה מילואים שכתוב בלשון התורה, זה שלמים בלשון משנה, בלשון חכמים, או שכתוב בתורה פעמים אחריות גם כן את הלשון שלמים. מה זה שלמים? שלמים זה לשון שלימות, כמו מלא, מילואים שהכל מלא. מי מלא? כל השותפים נהנים באופן מלא מהקורבן הזה. מגיד הכתוב שהמילואים שלמים. המילואים זה קורבן שלמים. למה? שמשימים שלום למזבח ולעובד העבודה ולבעלים. לכך, ממשיך רש"י אומר, לכך אני מצריכו החזה להיות לו לעובד העבודה למנה, וזהו משה. לכן כשנראה עוד מעט בהמשך, נראה שאת החזה של העיל משה היה צריך לאכול. את החלקים הללו הקורבן אכל. עוד מעט נראה מה הכהנים קיבלו. למה גם משה היה צריך לקבל? כי זה קורבן מילואים שכולם צריכים לקבל. וזהו משה, משה קיבל את החזה של העיל. למה? ששימש במילואים, כי בימי המילואים הללו משה שימש, משה היה ככהן שעושה את העבודה, הוא הביא, הוא הקטיר, הוא הקריב, כמו שאנחנו כל הזמן פונים אליו. והשאר, כל שאר החלקים, חוץ מהחזה שמשה קיבל, את השוק הימין ואת כל הרשימה של החלב שהמזבח קיבל, מי קיבל את השאר? אכלו אהרון ובניו שהם בעלים, כמפורש בעניין, כמו שנראה בהמשך. על כל פנים, בינתיים קראנו מה החלקים שצריך לקחת מהעיל ולהקטיר על המזבח. מה קורה עם הלחמים שהבאנו? יש לנו כאן 30 לחמים, שלוש סוגים, אומרת לנו את הרב פסוק חף ג' וכיכר לחם אחת, וחלת לחם שמן אחת, ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני אדוני. צריך לקחת מאותם לחמים אחד מכל סוג. אומר רש"י, וכיכר לחם מן החלות, כיכר לחם הכוונה לחלות, מה שקראנו קודם, אתמול, אמרנו שיש סוג של לחם שמורחים עליו את השמן, משוחים בשמן אחרי האפייה, זה הכוונה כיכר לחם, וחלת לחם שמן, מה זה אומר רש"י, ממין הרבוחה, זה מה שאמרנו שעובר שלוש תהליכים, שגם עובר חליטה וגם אפייה וגם קליה בשמן, זה רבוחה, ורקיק מן הרקיקין, אחד מעשר שבכל מין ממין, מכל סוג כזה היה עשר, אז אחד מכל סוג היה צריך לקחת ולהקטיר על המזבח. אומר רש"י, ולא מצינו תרומת לחם הבא עם זבח נקטרת אלא זו בלבד. זה הפעם היחידה שמצאנו שכשמביאים ביחד עם קורבן לחמים צריך להקטיר את הלחמים. איפה עוד מצאנו שיש בבית המקדש שמביאים לחמים ביחד עם קורבן? מביא רש"י שתי דוגמאות, שתרומת לחמי תודה ואיל נזיר. כשאתה מביא קורבן תודה לבית המקדש, הקורבן היה צריך להיות מלווה עם לחמים. כמו כן נזיר, כשהוא מסיים את ימי הנזירות שלו ומביא קורבן, גם הוא צריך להביא את הקורבן מלווה עם לחמים. אבל הלחמים של התודה והנזיר לא מקטירים את הלחמים, את הלחמים אוכלים. לעומת זאת פה הפעם היחידה שחלק אחד מכל לחם ולחם אמור להיות מוקטר על המזבח. שתרומת לחמי תודה ואיל נזיר נתונה לכהנים עם חזה ושוק, ומזה לא היה למשה למנה אלא חזה בלבד. פה לא במקרה הזה היחיד שקיבל משה, שהוא במקרה הזה הוא הכהן, מה הוא קיבל מכל זה? רק את החזה בלבד, כל השאר אכלו הכהנים שהם הבעלים במקרה הזה. פסוק חף דלת, ושמת הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו, ואינפת אותם תנופה לפני אדוני. ושמת, מדברים כאן למשה רבינו, צריך לקחת את החלב, את כל הרשימה שהבאנו בפסוק חף ב', לחם אחד מכל סוג, כמו שכתוב בפסוק חף ג', לקחת את כל זה, לשים את זה על כפי אהרון ועל כפי בניו, ומשה יחד איתם מניף אותם תנופה. תנופה זה נקרא להוליך ולהביא, והיה צריך לעשות בנוסף לזה, כפי שנראה בהמשך, גם תנופה וגם הרמה. הרמה זה כלפי מעלה וכלפי מטה, ותנופה זה לצדדים. ומה העניין בזה? אז רש"י מתייחס ואומר כך. קודם כל אומר על כפי אהרון וגומר ואינפת, שניהם עסוקים בתנופה, גם אהרון וגם משה, דהיינו הבעלים והכהן. הכיצד, איך הדבר מתרחש למעשה? כהן מניח ידו תחת יד הבעלים, הבעלים דהיינו במקרה הזה אהרון ובניו מקבלים על ידיהם ממש את כל אותם דברים. משה שהוא היה הכהן שם את ידו תחת ידי הבעלים, דהיינו תחת ידי הכהנים, הוא מניף וביחד מניפים את זה כלפי הצדדים. ובזה היו אהרון ובניו בעלים ומשה כהן. תנופה, מה זה? איך עושים את התנופה? מוליך ומביא. תנופה זה קדימה ואחור. למה? לא, שם גם עושים את אותו פעולה, אבל זה עשו את זה עם הקורבן הזה שהביאו באותם ימים. למה עושים את המוליך והמביא? למי שארבע רוחות העולם שלו. זאת אומרת שאנחנו עושים את זה, בזה אנחנו מראים שאנחנו עושים את זה לקדוש ברוך הוא, שכל העולם שייך לו. אז אנחנו מניפים את זה כאילו לארבע רוחות העולם, שזה שייך לבעל הבית, לקדוש ברוך הוא. ותנופה, מה זה פועל בעולם? מעכבת ומבטלת פורנויות ורוחות רעות. בזה שעושים את התנופה הזו, זה מבטל את כל העניינים השליליים שלא יבואו. תרומה, שנראה בהמשך את הלשון תרומה, וזה תרומה וזה לשון להרים. מה זה תרומה? מעלה ומוריד. זה גם הפעולה הזו, מראה שעושים את זה לקדוש ברוך הוא, למי שהשמיים והארץ שלו. ומה זה פועל? הוא מעכבת כללים רעים. טל רע, טל לא טוב, עניינים לא טובים. עשו חפי, אחרי שעשו את הערמה ואת התנופה ולקחת אותם מידם, והקטרת המזבח על העולה לריח ניחוח לפני אדוני, ישאו לאדוני. אומר רש"י, על העולה, הרי כבר למדנו אתמול שאת העיל הראשון הוא היה קורבן עולה, שאותו הקטירו על המזבח. אומרים לנו שתיקח עכשיו בעיל השני את החלקים הללו, וגם אותם תקטיר על המזבח על העולה. מה פירוש על העולה? על העיל הראשון שהעלית העולה. לריח ניחוח, מה הכוונה לריח ניחוח? לנחת רוח, למי שאמר ונעשה רצונו, כמו שלמדנו אתמול, שבזה שאנחנו עושים את זה, זה מביא נחת רוח לקדוש ברוך הוא שרצונו מתבצע. אישה לאש ניתן, צריך לשרוף אותו לגמרי על האש, להשם, וצריך להיות לשמו של מקום לשם הקדוש ברוך הוא. פסוק חבב, ולקחת את חזה מעיל המילואים אשר לאהרון, והנפת אותו תנופה לפני אדוני, והיה לך למנה. עד פה דיברנו על החלק שהמזבח קיבל. עכשיו אנחנו מדברים את החלק שהכהן מקבל. מי היה הכהן במקרה הזה? זה היה משה רבינו. אז הוא מקבל את החלק שזה נקרא את החזה. אומר רש"י, גם את זה והנפת אותו תנופה. מה זה התנופה? כמו שאמרנו קודם, לשון הולכה והבאה. וינטליר בלז. וינטליר הפירושו להניף את זה הלוך ושוב. אחרי זה, אחרי שאנחנו רואים שגם הכהן קיבל את חלקו, שזה משה, עכשיו נראה מה יהיה החלק שמקבל אהרון ובניו, שזה הבעלים במקרה הזה. אז נראה את פסוק חף זיים וכף חת. וקידשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר אונף ואשר אורם מעיל המילואים מאשר לאהרון ומאשר לבניו. צריך לקחת את אותו חזה התנופה ואת השוק התרומה שענפנו והרמנו את זה. צריך מה לעשות עם זה? זה יהיה כפי שנראה מיד בפסוק חפת, והיה לארון ולבניו לחוק עולם מעט בני ישראל, כי תרומה הוא ותרומה יהיה מעט בני ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם לאדוני. פה אנחנו עכשיו אומרים שיש את החלקים הנוספים שאת זה יקבל הארון ובניו, ובזה שעושים את הפעולה הזו זה לא רק פעולה חד פעמית, אלא זה כאין סמליות, ולא רק סמליות אלא הוראה והדרכה שככה צריך לעשות במשך כל הדורות בקורבן שלמים שמקבל ממנו חלק הבעלים. אומר במקרה הזה זה היה אהרון ובניו. אומר רש"י, וקידשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה וגומר קדשם לדורות. כרגע מקדשים את האיברים הללו לדורות. מה פירוש לדורות? אתה מקדש עכשיו ספציפית את העיל הזה, את החלק של העיל הזה, אבל הפעולה הזו זה בעצם נותן לך הדרכה מה לעשות במשך כל הדורות עם קורבן שלמים. להיות נוהגת תרומתם וענפתם בחזה ושוק של שלמים. שתמיד שאתה מקריב בבית המקדש קורבן שלמים, תדע לך שאת החזה ואת השוק של קורבן השלמים אתה צריך לנהוג בהם מנהג זה, דהיינו תרומה וענפה. אבל לא להכתרה. אבל מה פירוש לא להכתרה? לא שתלמד מזה שכמו שבמקרה הזה בשלמים הללו הכתרנו את השוק, אז גם ככה בכל השלמים במשך הדורות צריך להכתיר את השוק, אלא את השוק ואת כל הדורות אוכלים. פה כמו שרש"י כבר אמר קודם בפסוק חב ב' שרק זה בלבד היה פעם היחידה שהכתירו את השוק, אלא והיה לארון ולבניו לאכול. במשך כל הדורות לא מכתירים את השוק, אלא במשך כל הדורות אהרון ובניו אוכלים את זה. עכשיו רש"י שוב מתייחס למילה הורם שהבאנו כאן בפסוק חף זיין, ומסביר שהורם זה כמו שהוא כבר הסביר קודם, שהוא מלשון תרומה, לשון מעלה ומוריד. לחוק עולם מבני ישראל, מהמעשה הזה יהיה הוראה לדורות, שמה? שהשלמים לבעלים ואת החזה ואת השוק ייתנו לכהן. מזה תלמד הדרכה במשך כל הדורות, שכל פעם שמקריבים קורבן שלמים, צריך להיות בזה חלוקה לא רק למזבח, אלא גם לבעלים וגם לכהן. הכהן יקבל את החזה ואת השוק, הבעלים יקבלו את כל שאר הבשר. כי תרומה הוא החזה ושוק הזה. החזה והשוק הזה זה דבר שהרמנו אותו, וזה בעצם הוראה לדורות. פסוק חפתת, אחרי שאנחנו ציינו את הפעולה שצריך לעשות לאותם קורבן, לאותם חלקים, וזה גם הוראה לדורות, עכשיו מדברים, הרי הפעולות שעושים בימים האלה הן פעולות שהם חונכים את אהרון, את בניו, לדורות. הבגדים שהלביש להם אהרון, גם זה הוראה לדורות. וזה חונך אותם לדורות. זה מה שאומרים בסוג חפש. שמשה הלביש לאהרון ולבניו. ובגדי הקודש אשר לאהרון, יהיו לבניו אחריו למושכה בהם ולמלא בם את ידם. מה הכוונה? אומר רשי. לבניו אחריו, למי שבא בגדולה אחריו. זאת אומרת, מי שיבוא וימלא את מקומו של אהרון הכהן, ויהיה כהן גדול במקומו, והכהן שיבוא אחרי הכהן הזה וכן הלאה, בכל הדורות כולם תמיד שימנו כהן גדול, אז מה יעשה כהן גדול לכהן גדול? מהי הפעולה שנותנת לו את המינוי ואת הקדושה? זה שהוא ילביש את הבגדים המיוחדים לכהן גדול, זה עושה אותו לכהן גדול. זה מה שאומר למושכה.
אז רגע, כהן גדול זה כהן גדול?
כל כהן גדול שיבוא אחרי הכהן גדול הקודם.
לא, אבל הכהן הגדול עושה את
ה... הכהן גדול מת. יבוא כהן גדול אחריו. מה ייתן את המינוי לכהן גדול הבא אחריו? לבישת הבגדים.
ומי עושה לו את זה? הכהנים?
בכל דור ודור, מי שממונים בבית המקדש לתת לו את הבגדים הללו. אומר רש"י, למושכה להתגדל בהם. למושכה הכוונה לא שמושכים על הבגדים, אלא מושכה פה הפירוש זה מלשון גדולה וגדלות. זהינו, בזה שהכהן גדול לובש את הבגדים, זה הגדולה שלו. שיש משיכה שהיא לשון שררה. לפעמים משיכה זה לא מלשון משיכה גשמית שמושכים פשוט
שמן,
אלא השרה נקראת משיכה, כמו דוגמה שנאמר לך נתתים למושכה, כך כתוב בספר במדבר. עוד דוגמה נוספת שמבירה שהיא אל תיגעו במשיכי. מה זה משיכי? זה אלה שהם גדולים. למלא בם את ידם על ידי הבגדים הוא מתלבש בכהונה גדולה. כשהכהן לובש את הבגדים אז זה הופך אותו לכהן גדול. הגדולה שלו היא בעת לבישת הבגדים. ברגע באמת שהוא מוריד את הבגדים, אז הוא לא כהן גדול. גם בעת המינוי שלו, בלי בגדים הוא לא יכול לעשות את התפקיד של כהן גדול. הבגדים הם אלה שנותנים לו את גדולת וקדושת הכהן. פסוק למד, שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו, אשר יבוא אל אוהל מועד לשרת בקודש. כמו שעשו בפעם הראשונה, ככה צריך לעשות גם לדורות בכל פעם שכהן גדול חדש מקבל מינוי. כמו פה, הכהן גדול קיבל מינוי, היה לו שבעה ימים במשכן, והשבעה ימים, אומר רש"י, שבעת ימים רצופים. נלמד את זה בעזרת השם בתחילת ספר ויקרא, שמתייחסים לאותם שבעה ימים, שם הלשון כתוב, ופתח אוהל מועד, תשבו יומם ולילה שבעת ימים. זה היה שבעה ימים רצופים, שהיו צריכים לעבור את כל הסבב הזה של שבעה ימים, כדי לקבל את המינוי הזה. אותו דבר, זה לא רק בפעם הראשונה, אלא ילבשם הכהן אשר יקום מבניו. הכהן, דהיינו, שם התואר, מי שנקרא כהן, מי שיש לו את התואר כהן, אשר יקום מבניו תחתיו לכהונה גדולה, שהוא יתמנה בדורות הבאים, להיות במקום הכהן הראשון, שהוא יקבל את התואר הזה להיות כהן, כשימנו להיות כהן גדול, אז גם הוא צריך לעבור את אותו תהליך. אשר יבוא אלו אל מועד, אותו כהן המוכן להיכנס לפני ולפנים. ביום הכיפורים, אותו כהן שיש לו מינוי ויש לו אותה נכונות ואותה הכשרה להיכנס למקום הכי קדוש לפני ולפני ביום כיפור, וזהו כהן גדול שאין עבודת יום הכיפורים כשרה, אלא בו שהוא היחיד שיכול לעשות את זה. אז זה הדרך שהוא צריך לעבור שבעת ימים ילבשם. תחתיו מבניו, מה הפירוש של המילים, איך, מה לומדים מהרצף תחתיו מבניו? מלמד שאם יש לו לכהן גדול בן ממלא את מקומו, ימנו כהן גדול תחתיו. זאת אומרת, המחליף של הכהן גדול לא בהכרח שהוא יהיה בנו של הכהן הקודם. יכול להיות גם מישהו אחר שהוא ראוי לכך. אבל אם יש לכהן הקודם בן שהוא ראוי להיות ממלא את מקומו, אז הוא כהן קודם לפני אחרים. הכהן תחתיו מבניו. מכאן ראיה כל לשון כהן, לשון פועל עובד ממש, לפיכך ניגון תביר נמשך לפניו. הקטע הזה ברש"י, יש הרבה שאומרים שזה לא לשונו של רש"י, אלא זה אחד מתלמידי רש"י, כי המשפט הזה סותר את מה שרש"י היה מובן מדבריו קודם. כי קודם היה מובן מדברי רש"י שכהן זה לא לשון של פועל עובד, אלא זה לשון תואר. הכהן זה תואר לאדם. ופה כתוב, הכהן תחתיו לבניו, מכאן ראיה כל לשון כהן, מה זה כהן? לשון פועל עובד ממש. אז לכן יש כאלה שאומרים שזה... אחד מתלמידי רש"י יוסיף את המשפט הזה. על כל פנים, מה למד מפה? שכל כהן שממונה עובר את התהליך הזה שאמרנו כרגע. פסוק למד א', עכשיו מה עושים? עד עכשיו דיברנו על השלמים, דיברנו על מה המזבח מקבל ומה החזה שמשה מקבל, מה החלק שהכהנים, שבמקרה הזה אהרון ובניו שהם הבעלים, מה הם מקבלים. זה הפסוק הבא, פסוק למד א', ואת אל המילואים תיקח ובישלת את בשרו במקום קדוש. זאת אומרת, את שער הבשר תבשל אותו במקום קדוש. מה זה במקום קדוש? אומר רש"י, בחצר אוהל מועד. מקום קדוש זה החצר של אוהל מועד, היינו בתוך הקלעים שדיברנו עליהם כבר, ציינו אתם קודם בפרשה הקודמת, זה החצר הזה של אוהל מועד, שהשלמים הללו קודשי קודשים היו. שהשלמים הללו הם קודשי קודשים, כמו שנראה עוד מעט בפסוק למד ג' שכתוב שזה קודש, אז הבישול שלהם היה צריך להיות ברדיוס הזה של המקום הקדוש. ומה עושים איתם? פסוק למד ב', ואכל אהרון ובניו את בשר העיל ואת הלחם אשר בסל פתח אוהל מועד. ואחרי שמבשלים אותם, אז אהרון ובניו אוכלים, כולל את כל ה-27 כיכרות שנשארו כל יום במשך 7 ימים.
אז איך הם...
אומר רש"י, פתח אוהל מועד, כל החצר קרוי כן, לא שהם צריכים לשבת ממש בפתח של אוהל מועד ולאכול, אלא כל החצר, כל החלק שתוך הקלעים, זה נקרא פתח אוהל מועד. פסוק למד ג', ואכלו אותם אשר כופר בהם למלא את ידם לקדש אותם, וזר לא יאכל, כי קודש הם. אומר רש"י, ואכלו אותם, מי אוכל אותם? אהרון ובניו. אהרון והבנים שלו אוכלים את כל הבשר ואת הלחמים הללו, לפי שהם בעליהם, כי הם הבעלים, במקרה הזה הם הבעלים, לכן הם אוכלים מהשלמים. אשר כופר בהם, מה פירוש אשר כופר בהם? בזה שהם אוכלים את זה, אז בזה הם נהיה כפרה להם. מה כוונה כפרה? איזה חטא הם עשו שהם צריכים כפרה? אז רש"י מסביר, אשר כופר להם, אשר כופר בהם להם, כל זרות וטיוב. זאת אומרת, עד לרגע הזה הם היו כאילו זרים. פה הם הופכים להיות ממונים מכאן ולאבא לעבוד את עבודת הקודש. אז מה מוציא אותם ממצב של זרות וטיוב למצב של קדושה? הפעולה הזו מכניסה אותם וחונכת אותם. למלא את ידם בעיל ולחם הללו, בזה שהם אוכלים את בשר העיל ואת כל הלחמים הללו, לקדש אותם. אומר רש"י, שעל ידי המילואים הללו נתמלו ידיהם ונתקדשו לכהונה, כי קודש הם. מה שאמרנו על הבשר ועל הלחמים, שזה קודש, קודשי קודשים. ומכאן למדנו הזרה, מזה גם לומדים הזרה לזר האוכל קודשי קודשים. מזה לומדים שזר, מי שהוא לא נמצא בקטגוריה הזו, אסור לו לאכול את בשר של הקודשי קודשים, שנתן המקרא טעם לדבר, כי כתוב כאן הסבר, למה רק הם יאכלו את זה? כי קודש הם. אז מזה לומדים שכל מי ש, כל קורבן שיש לו את התואר קודש, זר אסור לו לאכול את זה, רק הכהנים. פסוק למד ד', ואם יוותר מבשר המילואים, ומן הלחם עד הבוקר, ושרפת את הנותר באש, לא יאכל, כי קודש הוא. אוקיי, אם נשאר, אז זה נותר, ואת הנותר צריך לסוף. פסוק למדי, ועשית לאהרון ולבניו ככה, ככל אשר ציוויתי אותך, שבעת ימים תמלא ידם. זאת אומרת, התהליך הזה צריך לעבור שבעת ימים. רש"י התייחס לזה. אומר רש"י, ועשית לאהרון ולבניו ככה, שנה כתוב וכפה לעכב. למה כתוב עוד הפעם ועשית ככה? כדי לעכב, זאת אומרת שתדע שזה לא כל הדברים שאמרנו קודם, זה המלצה, ואם לא דייקת בפרט מסוים לא נורא, אלא זה חייב להיות בדיוק בדרך ובצורה שהתורה ציינה לנו. שאם חיסר דבר אחד מכל האמור בעניין, אם פרט אחד לא היה, לא נתמלו ידיהם להיות כהנים. אם לא יעשו בדיוק את כל התהליך הזה, הם לא יוכלו להיות כהנים, לא יוכלו לקבל את המינוי הזה, ועבודתם פסולה. ואם הם ימשיכו לעשות את העבודה בלי שיחסירו פרט מסוים, אז הם כאילו אנשים פסולים שעובדים. אותך, אומר רש"י, כמו אותך, למרות שזה כתוב עם חף A, כאילו זה היה חף סופית. שבעת ימים תמלא וגומר, בעניין הזה ובקורבנות הללו, בכל יום, כל יום מהשבעה ימים הראשונים, היית צריך לעבור את כל התהליך הזה, להביא פער ועיל ועוד עיל, ולעשות את כל הפעולות הללו, יום יום במשך שבעה ימים. פסוק למד ו, ופער חטאת תעשה ליום על הכיפורים, וחיטאת על המזבח בחפרך עליו ומשכת אותו לקדשו. זה שצריך להביא פר, אמרנו כבר קודם, למדנו אתמול שהקורבן הראשון הוא פר. למה התורה חוזרת עליו פעם נוספת? אז אם אנחנו זוכרים שהבאנו את הפר, אז רשי אמר שם, מיד בפסוק הראשון שלמדנו ביום רביעי, כתוב פר אחד, ורשי הסביר מה התועלת בפר, לחפר על מעשה העגל, שהוא פר. עכשיו התורה מדגישה לנו שבמשך השבעה ימים, ביום הראשון שהביאו את הפר, זה היה בשביל לחפר על מעשה העגל. במשך השישה ימים הבאים, יש לפר מטרה אחרת. מה המטרה? על הכיפורים וחיטאת על המזבח. מה הכוונה? אז רשי מתייחס ומסביר. על הכיפורים, בשביל הכיפורים, מה הכוונה? לחפר על המזבח מכל זרות וטיוב. הפר שמביאים בימים הבאים, ומקטירים אותו על המזבח, את חלקו, הוא מקדש את המזבח. עד עכשיו המזבח היה כדבר זר, עכשיו הוא אמור להיות קדוש לדורות שיעשו עליו את הפעולה הזו. הפעולה שעושים עם הפר, היא מכניסה את המזבח לקדושתו. לפי שנאמר, שבעת ימים תמלא ידם, כי עד עכשיו חשבנו, מה שהיה כתוב בפסוק למדי, שכל הפעולה שעושים שבעת ימים זה רק לצורך הכהנים, תמלא ידם, הידיים שלהם צריכים לקבל מינוי. אין לי אלא דבר הבא בשבילם, אז היינו חושבים שהכל זה רק בשביל מה שבא לתועלת ולצורך הכהנים, כגון האלים והלחם, האלים והלחם שזה בשביל הכהנים, אז מובן שצריך לעשות זה כל השבעת ימים, אבל מי אומר שגם את הפר צריך לעשות כל השבעה ימים? אבל הבא בשביל המזבח, אבל הפר שהמטרה שלו זה בשביל המזבח, מי אומר אולי מספיק לעשות אותו רק ביום הראשון, כגון פר שהוא לחיטוי המזבח, לא שמענו בפורש שצריך לעשות כל השבעה ימים גם את הפר. לכך הוא צריך מקרא זה, לכן הפסוק הזה למדבב בא להדגיש לנו שלא רק את שני העילים ואת הלחם צריך לעשות כל השבעה ימים אלא גם את הפר. הוא מדרש תורת כהנים אומר, במדרש כתוב דבר כזה, כפרת המזבח הוא צריכה, אתה יודע למה צריך לעשות פעולה מיוחדת לחפר על המזבח? שמה התנדב איש דבר גזל במלאכת המשכן והמזבח. הרי עם ישראל תרם את חלקו ומזה בנו את המשכן ואת המזבח. אולי השתרבב איזושהי נתינה אפילו של פרוטה אחת שאחד מהיהודים נתן, שזה מטבע שהגיע לידו בגזל והוא נתן את זה כתרומה אחר כך למשכן, יוצא שהשתרבב פה איזה עניין של גזל. צריך לעשות פעולה שתנקה, שגם אם היה פה איזה עניין של גזל שיבטל כל עניין ודבר, וזה היה על ידי אותו פעם. וחיטאת, מה פירוש המילה וחיטאת? אומר רש"י ותדקי, תדקי זה הלשון של אונקלוס, לשון מתנת דמים הנתונים באצבע קרוי חיטוי. כל, כמו שאנחנו היום משתמשים בצבא שלנו חיטוי, מה זה חיטוי? שאתה מנקה את הדבר, זה נקרא שאתה עושה לו חיטוי. עכשיו החיטאת על המזבח, אתה מנקה אותו מלהיות ממה שהיה עד עכשיו כדבר זר, סתם ככה כסף או נחושת או עץ שאין לו שום קשר לקדושה, ואתה מחטא אותו מהמצב של הזרות ומביא אותו למצב של קדושה. ומשכת אותו, את המזבח צריך למשוח בשמן המשחה, וכל המשיכות כמין כף יוונית, כמו שדברנו אתמול כאן, כבר על הצורה של כף יוונית. כף יוונית, כן. פסוק המזיין, הפסוק האחרון, שבעת ימים תחפר על המזבח, וקידשת אותו, והיה המזבח קודש קודשים. כל הנוגע במזבח יקדש. מתייחס רשי לפסוק למזיין, וחלקו של גירוש רשי הוא מתייחס גם לפסוק למתחת שנלמד מחר, אומר רשי והיה מזבח קודש ומהי קדושתו, במה בא לידי ביטוי הקדושה של המזבח, כל הנוגע במזבח יקדש. מה הפירוש? כל מי ששם אצבע על המזבח ונוגע בו נהיה קדוש, לא זה הכוונה. אומר רשי אפילו קורבן פסול שעלה עליו, אפילו אם יקריבו על המזבח קורבן פסול, קידשו המזבח להכשירו שלא ירד. אז המזבח, רגע שאלינו על המזבח קורבן, אפילו אם היה קורבן פסול, אתה לא מוריד אותו, הוא כבר, המזבח מכשיר אותו והוא לא ירד. מאיפה לומדים את זה? תוך שנאמר כל הנוגע במזבח יקדש, שומע אני בין ראוי בין שאינו ראוי. זאת אומרת, בין אם זה היה קורבן שכשהביאו אותו לבית המקדש או למשכן הוא היה ראוי והוא נפסל במקום אחר כך, או שאולי הביאו אותו מלכתחילה כדבר לא ראוי, גם במצב הזה או גם במצב הזה, כמו שרש"י ממשיך, כגון דבר שלא היה פיסולו בקודש, לפעמים יכול להיות בהמה שלא נפסלה במשכן או במקדש, אלא הייתה פסולה כבר קודם, כגון הרובע והנרבע, אם היה מצב של רובע ונרבע בין אדם לבהמה, ובהמה כזו היא פסולה להקרבה, ומוקצה, מוקצה זה שאדם לקח בהמה והיא קצה אותה ואמר, אני רוצה לעבוד איתה עבודה זרה, אז קורבן כזה פסול למזבח.
הכהנים היו קובעים אם הוא תמה הקורבן הזה.
אם הם היו יודעים, יש לפעמים שלא יודעים, אתה מביא בהמה, הכהן לא אמור לדעת אם הבהמה הזו היא הוקצתה בעבר לעבודה זרה, זה לא רואים את הדבר הזה לבהמה. אז מי קובע אם
הוא ראוי או לא?
התורה קובעת ואומרת שדבר כזה שהוא מוקצה הוא לא ראוי. הוא לא ראוי, אבל למרות זאת אם הביאו אותו, אז הוא מכשיר אותו. או ונאבד. נאבד הפירוש הוא שעבדו בפועל עבודה זרה. מישהו השתחווה לבהמה. הפך את הבהמה לעבודה זרה. אחר כך לקחו את הבהמה הזו, והבהמה כזו היא פסולה להקרבה למזבח. אבל בפועל כן הביאו אותה. אז אומרים, כל הנוגע במזבח יקדש, אם הביאו אותה למרות שהוא לא ראוי, המזבח מכשיר אותו. או והטריפה, או שהוא היה טריפה, הוא עמד למות עוד מעט, אסור להקריב אותה, אבל בפועל הקרבנו אותו. וכך יוצא בהם.
זה בלי ידיעת הכהנים.
בטח. כן, ודאי.
אבל אם הם רואים
בהמה... לא יעשו את זה.
בעלת מום?
ודאי שאסור.
אסור.
כן, אבל אם הביאו דבר שהוא היה... נכון, ודאי. וזה מה שרש"י ממשיך. תלמוד לומר, וזה אשר תעשה. מה הפירוש וזה אשר תעשה? הסמוך אחריו, זה אשר תעשה, זה הביטוי של פסוק למתחת, מה עולה ראויה, אף כל ראויה, כמו קורבן עולה, זה דבר שהוא ראוי להקרבה, אף כל ראויה, אותו דבר, כל קורבן שהוא ראוי, מה הפירוש שהוא ראוי, שנראה לו כבר, ונפסל מי שבא לעזרה. זאת אומרת ככה, שלא נחשוב שאפשר שהמזבח יכשיר גם דבר שהיה פסול לפני שהביאו אותו. אילו היה רק פסוק למזיין לבד, והיה כתוב כל הנוגע במזבח יקדש, היינו חושבים בין ראוי, בין שאינו ראוי.
תביא.
תביא. אומר רש"י, לכן כתבה התורה בפסוק למתחת, וזה אשר תעשה. ובפסוק הבא מדובר שם על קורבן עולה, מזה בא ללמד שמה שאמרנו קודם, כל הנוגע במזבח יקדש, זה מה עולה ראויה, אף כל ראויה, מה הפירוש שנראה לו כבר ונפסל משבא לעזרה, זה רק בהמה שהיא הייתה ראויה לפני שהביאו אותה, והיא נפסלה לאחר מכן, זה מה שאומרים שם מזבח מכשיר, כגון לדוגמה, אלן, מה זה אלן? ששחטו את הבהמה ולא זרקו את הדם באותו יום אלא יום למחרת, או והיוצא, או למשל שהבשר של הבהמה אסור להוציא אותה מחוץ לקלעים, כן הוצאנו אותה החוצה, או והתמה, או למשל זה נטמע במקדש, או ושנשחט במחשבת חוץ לזמנו, או שכששחטו את הבהמה אז הבעל הקורבן או הכהן חשבו במפורש הם יאכלו אותה בבשר לא בזמן אלא יאכלו את זה אחרי הזמן, או וחוץ למקומו וכיוצא בהן. כל הדוגמאות הללו זה בהמה שכשהביאו אותה היא הייתה בסדר. מתי, כן, מתי התעוררה הבעיה? לאחר מכן. זה אם יקריבו אותה למזבח, המזבח יכשיר, אבל אם הוא לא היה בסדר מלכתחילה, זה המזבח לא יכשיר.